מתוקף הנסיבות הפוליטיות. ואני מאחל לכל העוסקים במלאכה ברכה והצלחה. הפטרות, מה?
אפשר
לצלם
אותך
בדיסק,
לשלוח את
הלכים. אני את שלי כבר ניסיתי לעשות. ההפטרות של פרשות אחרי מות וקדושים זה אחת הסוגיות המסובכות ביותר והמביכות ביותר שנתקלתי בהן מאז שהתחלתי לעסוק במנהגי ההפטרות. ראינו כבר הפטרות שיש בהם חילוקי מנהגים, ראינו כבר הרבה דברים במשך הקורס הזה, אבל מה שנראה היום לא ראינו אף פעם, מעולם. אז נתחיל בשאלה, כלומר, לכאורה מה שאנחנו צריכים לעשות, לא לכאורה, לדון קודם כל מהי ההפטרה של פרשת אחרי מות, מהי ההפטרה של פרשת קדושים, ומה עושים כאשר שתי הפרשות מחוברות, כמו שזה בשנים פשוטות, כמו השנה. זה מה שמוטל עלינו לעשות. ואין, על כל שאלה כזאת אין תשובה. כלומר, לא על השאלה מהי הפטרת אחרי, לא על השאלה מה הפטרת קדושים, ולא על השאלה מה מפטירים כשהן מחוברות, אין שאלה, אין תשובה פשוטה על שום שאלה כזאת. יש כאן שלוש בעיות, וכל אחת מהן מסובכת מאוד. אין בכל השנה מבוכה כמו בשבתות האלה, צריך לומר. המבוכה מגיעה לשיא במקרה שאחרי מות וקדושים הן נפרדות ופנויות לשתי הפטרות. זה לשתי הפטרות של הפרשות. זה נדיר מאוד, וזה קורה רק כאשר לא רק ששתי הפטרות, לא רק שקוראים את הפרשות בנפרד, שזה צריך להיות בשנה מעוברת, אלא גם שאף אחת מהן לא חלה לא בשבת ראש חודש ולא בשבת ערב ראש חודש. הנטייה היא ששבת קדושים בדרך כלל היא או שבת ראש חודש או שבת ערב ראש חודש. יש סימן לשנים שזה לא ככה, ולא ניכנס עכשיו לפרטים. ההפסקה הכי קטנה בין שתי שנים כאלה יכולה להיות 3 שנים, וההפסקה הכי גדולה יכולה להיות 43 שנה. שמעתם מה שאמרתי? שבאמצע יש 17, 26, כל מיני הפסקות. אבל יכול להיות 43 שנה שבהם לא יוצא לקרוא את הפטרות אחרי, את שתי הפטרות אחרי מות וקדושים. 43 שנה הפסקה, יכול להיות. ואז כמובן אף אחד לא זוכר מה היה לפני 43 שנה, אין צורך לומר. מסתכלים בספרים, אבל גם הספרים מבולבלים בעניין הזה. מה הבעיה? מה בעצם הבעיה? הבעיה היא כזאת. כשאנחנו מתבוננים גם בספרים וגם במנהגים, אז מתברר שהצעות לקרוא הפטרת אחרי מות, או הפרקים בתנ״ך שנקבעו לפרשת אחרי מות, הם 3 פרקים שונים, 3 הפטרות שונות, ולקדושים 6 הפטרות שונות. ואם ניקח את המנהג של רומניה, אז 7. 7 הפטרות שונות לפרשת קדושים. זה התחלת התיאור של הבעיה. ועוד לא גמרנו. כמעט כל מה שהוצע לקרוא בפרשת אחרי מות נמצא גם בפרשת קדושים, וממילא מה שנמצא בפרשת קדושים נמצא גם בפרשת אחרי מות. כלומר, המנהגים השונים והספרים השונים נחלקים. זה אומר שפרק מסוים זה הפטרת אחרי מות, והשני אומר לא, זה הפטרת קדושים. ואז יש בלבול עצום. וממילא, כששתי השבתות מחוברות, או כששתי הפרשות מחוברות, אז נשאלת השאלה, מה קוראים? לפי הכללים צריך לקרוא מה? את ההפטרה של השבת השנייה, אבל מכיוון שלא יודעים מהי ההפטרה של השבת השנייה, אז יש בלבול בעניין הזה. וכך עם ישראל מבולבל. ולזה, חוץ מהבלבול הזה של ריבוי המנהגים, כלומר, אני תיארתי לכם עכשיו בצורה סכמטית מה הבעיה. עוד פעם, נציין מה הבעיה. הבעיה היא שיש שלוש הפטרות מוצאות לפרשת אחרמות ושבע הפטרות שונות לפרשת קדושים, ויש, וההפטרות בחלקם הם אותן הפטרות. כלומר, מה שמוצא לפרשת אחרמות מוצא גם לפרשת קדושים במנהגים אחרים או בספרים אחרים. כתוצאה מכך גם במחוברות לא יודעים בדיוק מה להפטיר, ולזה נוסף עוד אלמנט חדש שתכף נראה אותו ונבין אותו, והוא יצר בלבול על גבי בלבול, בייחוד בירושלים. הכל נשמע לכם חידתי, אז בואו ננסה לפענח את הדברים. אז נתחיל מאחרימות, את. אחרימות. בשני מקורות שוליים, צריך לומר, לא חשובים, איזה מחזור חומש כמנהג הספרדים שנתפס בוונציה, ועוד איזה קטלוג אחד של הפטרות שנמצא באיזה כתב יד בפטרסבורג, מציינים כהפטרת אחרי אימות את יחזקאל פרק כף, או מפסוק א' או מפסוק ב'. בואו, יש הבדלים, יש כאלה שא', יש כאלה שב'. בואו נכתוב א', וקוראים את ההפטרה הזאת עד פסוק כ"ב. המנהג הזה לא מוכר לנו כמנהג פעיל, אבל הוא מופיע בשני ספרים, בשני מקורות. מה? זה מופיע בחומש שנתפס בוונציה בשנת ש"ג כמנהג הספרדים, ובכתב יד אחד שמפרט הפטרות, בכתב יד שנמצא בסנט פטרבורג. זה המקרה, זה הצעה אחת. הצעה הזאת אף אחד לא נוהג בה, אין, לא מוכר לנו מנהג שעושה את הדבר הזה. מה? כן, כן, מיד אנחנו נראה. לעומת זאת, ההפטרה הבאה היא, אז בואו נכתוב כמקור שני מקורות ספרותיים. לא, אני מתכוון ספרותיים ולא מה? ולא מנהגים בפועל. ההפטרה הבאה, יש לה הרבה אבות. קודם נגיד מהי, יחזקאל, פרק כ"ב, פסוק א'. אוקיי? כ"ב, פסוק א'. עד איפה? עד פסוק ט"ז, ברוב המקורות מדברים א' עד ט"ז, אבל יש כאלה שממשיכים הלאה, עד י"ט, ואפילו עד כ'. זה לא עקרוני, אבל כולם מתחילים בפסוק א', מהאבות של המנהג הזה, ובכן רשימה נכבדה, רמב״ם, אשכול, אבודרהם, בשם יש מי שמפטיר, או יש מפטירים, כלומר זה לא, יש לו שתי הצעות, ו... זה המקורות הספרותיים, וכך נוהגים. עכשיו, העדה הכי מבולבלת זה אשכנזים. אני כותב אשכנזים, אף על פי שזה חלק מהאשכנזים, לא כולם. אשכנזים, ספרדים, תימנים, איטלקים, וכאן הפתעה מעניינת, אפילו מנהג רומניה מפטיר כאן, שזה לא הפטרה ארץ ישראלית. מנהג רומניה פה מצטרף לרוב עם ישראל ולא כדרכו. ראיתם? והנה הפטרה מספר 3. המקורות שלה גם מגוונים מבחינה ספרותית, אבל קודם נגיד מה? עמוס. עמוס, שוב, בסוף מדובר על נבואה אחרונה בספר עמוס, או סוף ספר עמוס. יש הבדלים בין המקורות, האם מתחילים בפסוק זה או בפסוק זה, אז אנחנו ניקח את ההתחלה הכי מאוחרת, למרות שיש מנהגים להתחיל יותר מוקדם, וההתחלה הזאת היא בעמוס פרק, תפתחו עמוס, הלא כבני קושיים אתם לי בני ישראל, שזה עמוס פרק ז', פרק ט' פסוק ז', פרק ט' פסוק ז'. שוב אני אומר, במקורות של המנהג הזה יש התחלות יותר מוקדמות בעמוס, אבל בואו אנחנו נכתוב על בטוח ט' פסוק ז'. מי האבות של המנהג הזה? אז קודם אנחנו נתחיל את האבות הספרותיים. לא שומע. עד סוף ספר עמוס. זה, בזה כולם מסכימים, שקוראים עד סוף ספר עמוס. זה לא הרבה. מי המקורות הספרותיים? רוקח. אם זה הרוקח, אני כבר הזכרתי כמה פעמים את הרשימה של ההפטרות של רבי אלעזר מבורמייזה, כן? שהיא משקפת את המנהג באשכנז של המאה ה-13. רוקח. מה עוד אמרנו? אבודרעם. אל תגידו לרגע, כתבת כבר את אבודרעם. אבודרעם זה שתי הפטרות. אומר, יש מפטירים ביחזקאל כ"ב ויש מפטירים בעמוס. או העיקר, המנהג העיקרי הוא חושב בעמוס. ומי נוהג כך בפועל? הרי אחרי מה שכתוב פה בלוח, לא נשאר מי שיתנהג ככה. אז התשובה שוב אשכנזים, חלק מהאשכנזים. קשה לדעת איך מתחלקות הקהילות האשכנזיות. למה? כי בחומשים האשכנזיים כתוב להפטיר את זה. והחומשים לא, הם מוסד בפני עצמו. תראו, אפילו תורת חיים, תראו שכתוב להפטיר יחזקאל כ"ב. אבל יש קהילות שאנחנו יודעים בוודאות, קהילות אשכנזיות שמפטירות בעמוס. ומי הם הקהילות שאנחנו יודעים על זה בוודאות, שהפטירו בעמוס? קהילה אשכנזית חשובה זה כמובן פרנקפורט, על נהר מים. ועוד כמה ערים בגרמניה, ליסה, או במערב אירופה, פוזן, וחב"ד. מעניין שגם חב"ד מצטרפים פה למנהג של קריאת עמוס, בשבת אחרי מות. אלה המנהגים אחרי מות. לגבי עמוס, אנחנו אמרנו מה ההפטרה, לא כבני קושיים אתם לי, אנחנו נטפל בה באריכות. אני רוצה להציץ רגע על שני הפרקים האלה ביחזקאל, יחזקאל כ' ויחזקאל כ"ב. תפתחו רגע יחזקאל ונבדוק את שתי ההפטרות האלה גם יחד. ולפני שנבדוק אותם הייתי רוצה שתזכרו מה הנושא של פרשת אחרי מות, תעללו ותזכרו מה הנושאים של פרשת אחרי מות. פרשת אחרי מות מתחילה בעבודת הכהן ביום הכיפורים, תראו עבודת הכהן ביום הכיפורים, ומשם היא עוברת למה? בואו נבדוק, לא, רק שנייה, תפתחו פרשת אחרי מות. אחר כך בא איסור שחיטת בהמות מחוץ למשכן ואיסור דם. ואחר כך בא פרשת עריות, וזהו, וזה מסתיים את פרשת אחרי מות. בעצם שלושה נושאים יש לה, עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, איסור שחיטה מחוץ למשכן ואיסור דם, אולי גם חלב ודם, ופרשת עריות, איסורי עריות. עכשיו בואו נבדוק את יחזקאל פרק כ'. יחזקאל פרק כ', אנחנו נתחיל, למרות שיש כאלה שמתחילים בפסוק ב', אנחנו נתחיל בפסוק א'. ויהי בשנה השביעית בחמישי בעשור לחודש באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את אדוני וישבו לפניי. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, דבר את זקני ישראל ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הלדרוש אותי אתם באים? חייאני אם יידרש לכם נאום אדוני אלוהים. התשפוט אותם, התשפוט בן אדם, את תועבות אבותם הודיעם. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, ביום בוחרי בישראל, ועשה ידי לזרע בית יעקב, ויוודע להם בארץ מצרים, ועשה ידי להם אמור, אני אדוני אלוהיכם. ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאה מארץ מצרים אל ארץ אשר תארתי להם, זבת חלב ודבש, צבי היא לכל הארצות. ואומר עליהם, איש שיקוצי עיניו השליחו ובגילולי מצרים אל תתמאו, אני אדוני אלוהיכם. ויאמרו בי ולא אהבו לשמוע אליי, איש את שיקוצי עיניהם לא השליחו ואת גילולי מצרים לא עזבו. ואומר לשפוך חמתי עליהם לחלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים, ואעש למען שמי לבלתי החל לעיני הגויים אשר המה בתוכם אשר נודעתי עליהם לעיניהם להוציאם מארץ מצרים. והוציאם מארץ מצרים ואביהם אל המדבר, ואתן להם את חוקותיי ואת משפטיי הודעתי אותם אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. וגם את שבתותיי נתתי להם להיות לאות ביני וביניהם לדעת כי אני אדוני מקדשם. ויאמרו בי בית ישראל במדבר, בחוקותיי לא הלכו ואת משפטיי מעשו אשר יעשה האדם, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ואת שבתותיי חיללו מאוד, ואמר לשפוך חמתי עליהם במדבר לחלותם. ועוד, ההפטרה עוד נמשכת עוד כמה פסוקים. האם אתם רואים קשר בין הפרק הזה לבין פרשת אחרי מות? יפה, תסתכלו על הפתיחה של פרשת העריות, פרק י"ח, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אדוני ישראל ואמרת עליהם, אני אדוני אלוהיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם, אני אדוני אלוהיכם, ושמרתם את חוקיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני אדוני. הפסוקים האלה מצוטטים כמעט מילה במילה בהפטרה הזאת שקראנו, למרות שההפטרה הזאת לא נוהגת אצל שום עדה, אבל הם כמעט ממש מצוטטים. תראו מה נאמר פה, אני השם, חוזר כמה פעמים, ואז הוא אומר מה? הביטוי חוקותיי ומשפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, חוזר ביחזקאל, פעמיים בהפטרה. בכלל, הביטוי חוקותיי ומשפטיי, התביעה לקיים את החוקים והמשפטים של השם, חוזרת בהפטרה, והזהרה מפני גילולי מצרים, כמעשה, ובתורה קראנו כמעשה ארץ מצרים לא תעשו, ובהפטרה קראנו, מה קראנו? כבר בפסוק זין, איש שיקוצי עיניו השליחו בגילולי מצרים אל תתאמרו, אני השם אלוהיכם. כלומר, יש קשר מילולי, רעיוני, ברור, בין ההקדמה לפרשת העריות לבין ההפטרה בחזקאל פרק כף. כמה ביטויים שמיוחדים, כמו אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ההתרחקות ממעשה ארץ מצרים, חוקים ומשפטים, אני השם, ממש רואים השפעה לשונית רעיונית ברורה של פרשת אחרי מות, של פרשת ההקדמה לפרשת העריות, על הנבואה של יחזקאל פרק כ'.
פרשת העריות היא גם סדר, ארץ ישראלי.
פרשת העריות היא גם סדר, אבל זה לא נוגע לענייננו, למי נפקמינה.
אולי זה פעם
מזה? לא, זה לא בא מזה. עכשיו נראה את ההפטרה הבאה. יחזקאל כ"ב, אתם לא צריכים לדפדף הרבה. כ"ב פסוק א', ויהי דבר אדוני אליי לאמור, ואתה בן אדם, התשפוט התשפוט את עיר הדמים והודעת את כל תועבותיה. תשימו לב שהפסוק התשפוט התשפוט מופיע בהפטרה הקודמת בפסוק ד'. בפסוק ד' נאמר, מה? התשפוט אותם התשפוט, ולא רק זה, גם ההמשך, את תועבות, הודע את התועבות, כתוב בפרק כ'. בהמשך להתשפוט אותם התשפוט, את תועבות אבותם הודיעם, ובפרק כ"ב כתוב התשפוט התשפוט את עיר הדמים והודעתה את כל תועבותיה. מי זאת עיר הדמים? ירושלים. ירושלים. ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, עיר שופכת דם בתוכה לבוא איתה, ועשתה גילולים עליה לטומאה, בדמך אשר שפכת שם ובגילולייך אשר עשית תמת, ותקריבי ימייך ותבוא עד שנותייך, על כן נתתי חרפה לגויים וקלסה לכל הארצות. הקרובות והרחוקות ממך התקלסו בך, טמאת השם רבת המאומה. הנה נשיאי ישראל איש לזרועו היו בך למען שפוך דם. אב ואם הקלו בך, לגר עשו בעושק בתוכך, יתום ואלמנה הונו בך, קודשי בזית ואת שבתותי חיללת. אנשי רחיל היו בך למען שפוך דם, ואל ההרים אכלו בך, זימה עשו בתוכך, ערוות אב גילה בך, טמאת הנידה עשו בך, ואיש את אשת רעהו עשה תועבה, ואיש את כלתו תימא בזימה, ואיש את אחותו בת אביו עינה בך. שוחד לקחו ואכלמן שפוכדם וכו' וכו'. מה הקשר לפרשת החרימות של הפרק הזה? מה? עריות. אחת האשמות העיקריות של הנביא פה, זה סדרה של עריות שכולן לקוחות מפרק י"ח, מפרשת החרימות. כלומר, הוא מאשים על מרחב הרבה יותר גדול של עבירות, אבל משקל רציני יש לאיסורי העריות שהוא מזכיר פה. אז גם הפרק הזה יכול להתאים בהחלט לפרשת, כהפטרה לפרשת החרימות. כן. אתה בסדר, רגע, עוד לא הגענו לקדושים, כשנגיע לקדושים נדבר. מה עם הרוקח והבודרם וההפטרה מעמוס? אז עכשיו נסתכל עם עמוס. מה שאנחנו עושים פה אגב, אתם לא יודעים איזה ספרות עצומה קראתי לפני שבאתי לשיעור הזה. מתפלפלים, פוסקים, אחרונים ואפילו ראשונים בשאלה מה מפטירים, ואת השאלה הפשוטה הזאת שאני שואל אתכם. על כל פרק ועל כל הצעה, אם זה מתאים לפרשה או לא מתאים לפרשה, את זה לא שאלו. את הקריטריון הזה, לבחון האם זה מתאים או לא מתאים, לא שאלו. מה הלא כבני קושיים, מה זה שייך לפרשת אחרי מות? בואו נראה מה אתם חושבים. כן, יש הצעה, בבקשה. איך זה משלים? אוקיי, אז תן לי לנסח את הדברים שלך בצורה קצת יותר מדויקת. מה זה, מה פשר הפסוק הפותח את הפטרה בעמוס, הלא כבני קושיים אתם לי בני ישראל? מה הוא מתכוון הנביא? אה? תפתחו רגע בעמוס תת פסוק א', תת פסוק ז'. מה זה, הלא כבני קושיים אתם לי? אתם מכירים את הפסוק הזה בוודאי. מה? מה, למה קושים? מה אשמים הקושים?
זרים
לו במעשיהם. תפתחו, תסתכלו בפנים, בהמשך הפסוק גם. אין לכם עדיפות על פני עמים אחרים, אפילו לא על הקושים. הקושים היו סמל לריחוק מהודו ועד קוש. מעבר לנערי קוש. כשהתנ"ך רוצה להגיד מקום רחוק, מדבר על קוש. איפה זה קוש אגב? זה סודן, משהו כזה, הגבול מצרים, סודן, אתיופיה, אפריקה. דרום מצרים עד סודן ואתיופיה, זה קוש. אני לא יודע אם זה מתייחס לטריטוריה מוגדרת. למה זה קוש? זה מקום שגרים קושים. וזה נחשב למקום מעבר להררי החושך. ובני קושיים, הכוונה, עם הקושים, שהוא רחוק מהעין, והוא נחשב גם בתקופת המקרא לעם בזוי. הרבה עבדים בתנ״ך כבר היו עבדים קושים, ולאורך כל ההיסטוריה הקושים שימשו כעבדים. אז מה הוא אומר? הלא כבני קושים אתם לי. מה, אתם לא יותר טובים מהקושים, העם הרחוק והנידח הזה. אתם לא יותר טובים מהם. איך, מה זה? איך אפשר להגיד דבר כזה? אז מה הכוונת הנביא? אין לנו שום ייחוס אצל הקדוש ברוך הוא. בשבילו אנחנו עם ככל העמים? איזה טענה היסטורית אנחנו יכולים להביא נגד ההשוואה הזאת? יציאת מצרים? אז מה אומר הנביא? לא, אין מה להתלהב מיציאת מצרים. מה הוא אומר? גם אני עשיתי דברים דומים לעוד עמים. אם אתם מתפעלים או מתגאים ביציאת מצרים, עשיתי את זה לעוד עמים. הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים, אני לא יכול להכחיש. אבל גם את הפלישתיים העליתי מכפתור. מה זה כפתור? קרטים. כידוע בתנ״ך, וגם המחקר רואה את המוצא של העם הפלישתי באי קרטים, שהוא האי הגדול ביותר בין איי יוון. אז גם את הפלישתים הבאתי מכפתור, וגם את ארם הבאתי מקיר, קיר מזוהה עם ארמניה. כלומר, גם הארמים הם לא נולדו בארצם, אלא אני הוצאתי אותם מקיר והבאתי אותם לארצם. בסוף הערבים גלו לקיר, לא ברור כל כך העניין. בכל אופן, כוונת הפסוק ברורה. אל תתגאו ביחסי עליכם, מבחינתי אומר הקדוש ברוך הוא, אתם כבני קושיים. למה? למה הוא אומר להם דברים מעליבים כאלה? כי אתם חוטאים. אם אתם חושבים שבגלל היחוס שלכם אני אעבור על חטאיכם בשתיקה, לא. אם אתם חוטאים נגדי, אז אין לכם, היחוס לא יועיל, ויציאת מצרים לא תעזור, והיחס המיוחד לא יעזור לכם. ולכן הוא אומר מיד בהמשך, הנה עיני אדוני אלוהים בממלכה החטאה, והשמדתי אותה מעל פני אדמה. אפס, כי לא אשמד אשמיד את בית יעקב נאום אדוני. אנחנו נטפל בהפטרה הזאת עוד מעט ביתר פירוט. אבל על כל פנים הרעיון הוא אם כן נבואת תוכחה לישראל, שלא יחשבו את עצמם למיוחסים שיכולים לעשות מה שהם רוצים. השם יפקוד על ממלכת ישראל את חטאיה, ולא יעזור להם היחס של הייחוס שלהם. מבחינה זאת מיצוי הדין עם עם ישראל הוא כמו עם כל עם אחר, והוא כמו הכושים וכמו הפלישתים וכמו כל העמים. האם זה מתאים לפרשת אחרי מות, הפתיחה הזאת של ההפטרה? מה? טוב, כמעשרת מצרים לא תעשו, כי אתם טובים יותר, להפך, זה סותר את ה... בדיוק, בסוף פרשת האריות, שזה גם סוף פרשת אחרי מות, התורה אומרת, אם כן תעשו כמעשה ארץ מצרים או כמעשה ארץ כנען, אז מה יהיה? אומרת בסוף פרשת אחרי מות, נתחיל מפסוק כ"ו, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, ולא תעשו מכל התועבות האלה, האזרח והגר הגר בתוככם, כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמע הארץ, ולא תקיע הארץ אתכם בטמאכם אותה, כאשר קעה את הגוי אשר לפניכם. כלומר, התורה משווה את עם ישראל לעמים אחרים ואומרת, אם אתם תחטאו בארץ, לא יעזור לכם שאתם עם נבחר, ולא יעזור לכם שהוצאתי אתכם ממצרים, הארץ תקיע אתכם כמו שהיא הקיעה את הגוי אשר לפניכם שעשה את התועבות הללו. זה אותו רעיון שמופיע בעמוס. ובאמת גם העונש הוא הקעה של הממלכה. הנה עיני השם בממלכה אחת, החטאה הזאת, אומר עמוס, והשמדתי אותה מעל פני האדמה. אתם לא מוגנים. הארץ לא תעזור לכם. הארץ תקיע אתכם כמו שהיא הקיעה גויים אחרים. האם זה ברור? אז זה מתאים. יכול להתאים גם ההפטרה של עמוס, יכולה להתאים לסוף פרשת אחרי מות, לאיום שהתורה מאיימת על עם ישראל, שדינו בארץ לא יהיה שונה מדין הגויים שהיו לפניו. זה די דומה לרעיון בעמוס. מה זה? לא נחרטים, אין מושג של כרת אצל הגויים. אבל זה יותר גרוע, זה יותר גרוע לעם ישראל, המצב שלנו יותר גרוע מהעמים. אבל לפחות אנחנו כמו עמים מבחינה לאומית. כעם מצבנו לא שונה מאשר עמים אחרים. עכשיו נראה מה, בסדר, אז בעצם מה ראינו? מה ראינו? שכל שלושת העדויות לשלוש הפטרות, אפשר לקשר אותן בצורה נוחה יחסית לפרשת אחרי מות. אתם מסכימים איתי? איך נוצרו שלוש הפטרות, אני לא יודע. אני יכול להגיד ככה, לגבי אחת ושתיים, זה לא ברור, אבל זה יכול להיות תוצאה של בלבול. כי בשניהם יש שתשפוט או תשפוט. אז יכול להיות שמישהו ציין, הרי בימי קדם, בימי הראשונים, לא היה מראה מקום. לא ציינו פרק פסוק, כי התנ"ך היהודי לא הייתה בו חלוקה לפרקים ופסוק. מישהו ציין הפטרה, התשפוט התשפוט, והיו כאלה שפטרו את זה על התשפוט, התשפוט, התשפוט בפרק א', פסוק ד', והיו כאלה שפטרו את זה על פרק ב', פסוק א'. ושניהם מתאימים לפרשת אחרי מות, וקרובים בספר יחזקאל, זה כ' וזה כ"ב. אז
אתה אומר שאולי זה לא טעות. אם זה היה לא קשור, אז זה היה
שם להגיד ש... איפה נולדה לי המחשבה שזו טעות גמורה? הסתכלתי ברשימת הפטרות של עץ חיים, אתם זוכרים? נראה אם מישהו זוכר מה זה עץ חיים. לונדריש, רבי יעקב מלונדריש. הפטרה מימי הביניים מנהג אנשי האי, אנגליה, לונדון. מנהג לונדון לפני הגירוש. והוא כותב שבפרשת החרמות, לא משנה איזה פרשה, הוא כותב את זה על פרשת קידושים, צריך להפטיר התשפוט התשפוט עד אני השם. והמאדיר של כתב היד, זה יצא בזה לפני שנים בהוצאת מוסד הרב קוק, מציין ליחזקאל פרק כ. למרות שהתשפוט התשפוט, בצורה כזאת, זה יחזקאל פרק כ"ב. כי בפרק כ, פסוק ד' כתוב, התשפוט אותם התשפוט. הוא פשוט טעה. זה ציין לפרק כ, כשברור לגמרי שהכוונה הייתה לפרק כ"ב. אז בזה אנחנו מדברים על מי שעשה את זה, זה רב חשוב, שחי במאה ה-20. והוא טעה בדבר הזה. קל מאוד לטעות, כלומר, בטח מישהו ציין התשפוט התשפוט, והיו כאלה שפיינחו את זה על כף, והיו כאלה שפיינחו את זה על כף בית. עוד לא, יש לזה עוד סיבה לבלבול. עכשיו בואו נעבור לפרשת קדושים. הלוח לא יספיק לפרשת קדושים, אז אנחנו נדלג על דברים פחות חשובים, ונדבר רק על המנהגים היותר חשובים. ובכן, מנהג אחד, מהו? יחזקאל י"ד, פסוק ב'. אתם יודעים מה? לא נעסוק בדבר הזה, כי זה לא מנהג פעיל. זה שוב מופיע בחומש נדיר, בקטלוג נדיר של הפטרות. אנחנו עוזבים את המנהג הזה. לא, זהו, שאני לא יכול להגיד לכם איפה זה הגיע. כלומר, אמרתי, ההבדל בין יחזקאל קו ויחזקאל קו בן, זה יכול להיות בלבול. אבל איך הגיע פתאום עמוס ויחזקאל, שני ספרים שונים, אין לי, הפטרות ארץ ישראליות לא עוזרות, כי אין בהפטרות ארץ ישראליות לא את זה ולא את זה. שום הפטרה פה אין בהפטרות ארץ ישראליות. איך זה הגיע? אין לי מושג איך נוצרו שני המנהגים האלה, אבל תכף יכול להיות שאנחנו נעזר בקדושים. שתיים, זה כמו שאמרתי, שני מקורות ספרותיים, שני מקורות מיוחדים, ספרותיים, הכוונה חומש, עוד פעם חומש כמנהג הספרדים, אבל לא, אתם יכולים לעיין ביחזקאל י"ד אם זה מעניין אתכם ולראות אם זה קשור לפרשת קדושים, לא נעשה את זה עכשיו. שתיים, האשכול בשם יש אומרים אומר להפטיר ביחזקאל ט"ז. אתם בוודאי מכירים את ההפטרה הזאת. מה? הודעת ירושלים את תועבותיה, זאת ההפטרה שמשמשת לפי הרמב״ם ולפי התימנים כהפטרת פרשת שמות, ושרבי אליעזר בן הורקנוס אוסר לקרוא בה, ושמהסיבה הזאת, כפי שמניחים, אנחנו מניחים, כל העדות חוץ מהתימנים נמנעים מלקרוא בהפטרה הזאת. בגלל הקפדתו של רבי אליעזר, אתם זוכרים מה סיפרתי לכם? נחזור על זה? מה מסופר בגמרא? יש ברייתא שאחד קרא מעל רבי אליעזר, בבית הכנסת שלו בלוד, הוא קרא את ההפטרה הזאת, ואמר לו רבי אליעזר, עד שאתה קורא בתועבות ירושלים, צא ובדוק בתועבות אמך. ויצאו ומצאו בו שמץ פסול. ואומנם, כל הפוסקים הראשונים, הריף, הרמב״ם, הראש, הר"ן ועוד, כולם פסקו נגד רבי אליעזר. הגמרא בעצם מביאה שכן קוראים בהודעת ירושלים את תועבותיה, ולמרות זאת, בגלל הסיפור הזה של צא ובדוק בתועבות אמך, אף אחד לא רצה להסתכסך עם רבי אליעזר. ולכן לא קראו את זה לא האשכנזים ולא הספרדים. רק התימנים יש להם אומץ, והם אומרים, כיוון שהרמב״ם פסק להלכה לקרוא, אז הם קוראים את זה בפרשת שמות. והנה, אומר לנו האשכול, מביא דעה, שקוראים את ההפטרה הזאת לא בפרשת שמות, אלא בפרשת קדושים. שוב, מכיוון שאף אחד לא נוהג ככה, זה לא מנהג, אנחנו לא יכולים להצביע על מישהו שנוהג ככה או שנהג, אנחנו לא יודעים מי, זה מופיע במקור ספרותי בלבד, לא נשאל האם זה מתאים לפרשת קדושים או לא מתאים, נעזוב אותה. הלאה. שלוש. שלוש, יחזקאל. אתם שמים לב שיחזקאל הוא הנביא המועדה בשתי השבתות גם יחד. יחזקאל פרק כ, פסוק א' או פסוק ב', לא ניכנס לדבר הזה. זה בעצם, אני מסמן את זה בכוכבית. למה?
מה
בגלל שגם זה נמצא גם באחריימות. נציין גם פה כוכבים. מי הוא המרד בהפטרה הזאת? רמב״ם. רמב״ם, האשכול באחת הגרסאות שלו, אל תתפסו אותי על זה שפה כתוב אשכול גם, כי אמרנו זה אבו דרהם. ומי הנוהגים ככה בפועל? מי? התימנים כמובן. מי עוד? מי עוד? האיטלקים. מי עוד? מי עוד? הספרדים. מי עוד? חב"ד. אלה. עוד פעם, הספרדים, שמתי אותם בראש, כי זאת רוב עם ישראל ביומנו, אני חושב, אולי אני מגזים, אני לא יודע. מה אתם אומרים? מה?
אם בודקים את כל אלה שעלו.
לא שומע.
אם בודקים את כל אלה שעלו, אז לא.
ספרדים, תימנים, איטלקים, חב"ד. זהו. טוב. לא גמרנו, רבותיי. ארבע. איך הגעתם לעמוס? אנחנו עוד ביחזקאל. יחזקאל כ"ב כמובן. יחזקאל כ"ב פסוק א', בואו, מה אנחנו צריכים לסמן פה בארבע? כוכבית, כי יחזקאל כ"ב נמצא גם פה. מי אומר לקרוא ביחזקאל כ"ב? רוקח, כלומר, מנהג אשכנז, וכך נהגו בערי גרמניה, פרנקפורט, אותם נזכרתי, פרנקפורט, פוזן, ליסה, יחזקאל כ"ב. מה? כי זה מחובר. אנחנו מדברים עכשיו על מקרה שקוראים את קדושים, רק קדושים. מה? אתה מתפלל בבית כנסת של פרנקפורט? קוראים בעמוס, אתה יודע, כי זה, אתה לא זוכר. הרי לך הספר... פרנקפורט זה לא בפתח תקווה. אני יודע שבפתח תקווה יש רחוב פרנקפורט, ויש שם בית כנסת של יוצאי פרנקפורט, אבל זה המקור. זה בא מפרנקפורט, זכרון חנוך, ממש. בואו אני אגיד לכם עוד משהו. לפני כמה חודשים מצאתי בחנות ספרים ישנים את הדבר הזה. זה פירוש הפטרות לספר ויקרא. אמרתי, אני הולך השנה ללמד הפטרות, מה טוב ומה נעים. הספר הזה, שקשה מאוד לדפדף בו, כי הדפים שחורים, מחוברים, ממש זה כמו להוציא מגילה גנוזה מנערות בר כוכבא, נתפס בפרנקפורט, על נהר מים. בשנת תף רי שעין וב, כלומר 1916. והנה, יש לך גם את זיכרון חנוך, אלה שני דברים שבאים ישר חם מפרנקפורט, כאילו, פיצה. אז אני בדקתי, בפרנקפורט כתוב פרשת קדושים. מה? הנה, בוא, מה, למה אנחנו צריכים... מה אנחנו רוצים? כן, קדושים, הפטרה, התשפוט. הפטרה, התשפוט, יחזקאל. כ"ב. כן, אבל כתוב שאם מחוברות, אז קוראים, זהו, לא דיברנו עוד על מחוברות, עזוב, במחוברות קוראים את עמוס, אבל לא רק זה, אלא אם הפסידו את ההפטרה של הלא בכבני קושים בגלל שהשבת הזאת נפלה בערב ראש חודש, אז מעבירים את ההפטרה הזאת גם לקדושים בפני עצמם. אז אני מציע לך לקרוא זיכרון חנוך, מה אתה לא רוצה, מה אני יכול לעשות? קח, תקרא. אתה לא מאמין, אז תקרא. זה בא מפרנקפורט. אמרתי לכם מה זה הספר הזה, לא? כבר סיפרתי לכם. חנוך שובך סגל הוציא בשנת תף רי שפי ב, 1922, הוציא ספר. המשפחה שלו, לא הוא עצמו, הוא היה בעל קורא, לא רב, בעל קורא. והוא תיעד את המנביא של פרנקפורט בקריאת התורה וההפטרה.
לא רק בשבתות, אלא גם בשני וחמישי. עד איפה קוראים כהן, עד איפה קוראים ישראל, עד איפה קוראים כל דבר, וככה תיעד את הדברים, והמשפחה שלו הוציאה לזכרו את הספר. עכשיו, אם אתם יודעים מה זה יהודי פרנקפורט, הם יקים אמיתיים, ומדקדקים, ומשתעדים, הם מאוד גאים, יהודי פרנקפורט מאוד גאים במנהגים שלהם, שהם שונים מקהילות אשכנז אחרות. אז אם אתה לא מאמין, תקרא. כן, מה אמרנו? פרנקפורט, בוזן, ליסה, זו אותה רשימה כמו פה. אז הם קוראים, מה? יחזקאל כ"ב, התשפוט התשפוט. חמש, מה חמש? קדושים. טוב, יחזקאל המדבר. אתם זוכרים מה זה יחזקאל המדבר? זה ההפטרה של פרשת פרה. זה אשכול במהדורה מסוימת של האשכול. עזוב, בואו נעזוב את זה. מי פסוק? תגיד אתה. פרה כמו פרה, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם ויתמאו אותה. כתומת הנידה הייתה דרגם לפניים. זה גם יכול להתקשר יפה לפרשת קדושים, למדבר תזיין. ושש. מה חסר לנו רבותיי כדי להרבות בלבול? עמוס כמובן. עמוס ת' פסוק זין, לא כבני קושיים אתם לי. עכשיו, אין, למנהג הזה אין אבא. אבל כל החומשים האשכנזיים כמעט כותבים אותו. כמעט בכל חומש אשכנזי שתפתח, תמצא שלהפטרת קדושים, מפטירים בעמוס ת' זין. אז בואו נכתוב חומשים. או נכתוב יותר מדויק חומשים אשכנזיים, כי... כן. וגם רב טיקוצ'ינסקי הגיע למסקנה שזאת ההפטרה בלוח שלו, שכשקוראים את זה נפרד, אז זאת ההפטרה של קדושים בנפרד, הלא כבני קושיים. רגע, מה אנחנו צריכים לעשות על שש? כוכבית. ואז הכוכבית עוברת אוטומטית גם לשלוש. ויש לנו עוד את מנהג ארץ רומניה, שזה הפטרה ארץ ישראלית של סדר קדושים. בהתחלת פרשת קדושים מתחיל גם סדר ארץ ישראלי. והם קוראים בישעיהו, זה נקרא רומניה, כאן נכתוב חומשים אשכנזיים והגרב טיקוצ'ינסקי. אני אין לי כוח לכתוב את כל השם שלו, טיקוצ'ינסקי. מה? זה אשכול במהדורה של אלבק. אתם יודעים שהאשכול יצא בשתי מהדורות, משני כתבי יד שונים. מהדורת אלבק ומהדורת הרב אוירבך. באשכול של אלבק מופיע הפטרה למדבב תזיין. רומניה, אז מה אמרנו? ישעיהו ד' ג' תסתכלו רגע בישעיהו ד' ג' ותגידו לי מה פתאום ההפטרה ארץ ישראלית קובעת את הנבואה הזאת לסדר קדושים, סדר קדושים. כן, כל הוויה נשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו. טוב, עכשיו, מהלוח המפואר הזה, הרי זה פשוט לא יאומן מה שיש פה. אין דבר כזה בכל מנהגי ההפטרות, אתם לא תמצאו דבר כזה. שבעה מנהגים שונים לקריאת הפטרה לפרשת קדושים, שזה נדיר בכלל שקוראים את זה, זה דבר נדיר. אבל על הנדיר הזה, אולי בגלל שזה נדיר, אז יש כזאת התפצלות. אנחנו לא נדון לא באחת ולא בשתיים, אנחנו נדון בשלוש, ובארבע, ובשש. בשבע כבר ראינו את הקשר. קדושים תהיו כי קדוש אני, והיה הנותר, הנשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו. הקשר הוא מילולי, לא רעיוני, כן רעיוני, אבל הוא ברור. עכשיו אנחנו רוצים לדון בשלוש, ארבע ושש. האם ניתן לקשר אותם לפרשת קדושים? בואו נתחיל משש דווקא, אך פעם, נעשה הפוך. מה? לא, לא, לא. עמוס ת' ז', שש זה עמוס, אתם לא רואים את הלוח, הילקוט שלי מסביר בטח. מה? לא, לא תמצא את הרעיון של הארץ תקיא אתכם כאשר קהד הגוי, איפה אתה מוצא את זה בפרשת קדושים? כן, אולי בסוף פרשת הראיות של קדושים, מה כתוב? מה? מה יש שם? אבל אין את כאשר קהד את הגוי אשר... אוקיי, אני חושב אבל שהקשר הוא אחר. הקשר לפרשת קדושים הוא אחר, בעיניי. זה לא מתקשר לסוף פרשת קדושים, אלא לפסוק הראשון שלה. לפי דעתי.
קדושים אולי,
זה לא
קדושים. קדושים
כאילו
קדושי הנגדה.
זה הנגדה. כלומר, הפסוק הראשון אומר, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. באה הפטרה ואומרת, הלא כבני קושיים אתם לי בני ישראל. בואו נזכור שהקדושים של פרשת קדושים שימש נשק בידי קורח. מה אמר קורח למשה בהתחלת פרשת קורח? כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני, ומדוע תתנסו על קהל אדוני? כנגד התפיסה הזאת שעם ישראל הוא קדוש, בא הנביא עמוס ואומר, אתם לא יותר טובים מבני קושיים. זו אמירה בוטה מאוד.
אבל גם בתורה בתור מצווה, זה לא בתור עובדה קיימת.
אתה צודק, אבל זה בדיוק מה שהפטרה רוצה לומר. אם לא תהיו קדושים, אז אתם כבני קושיים. אגב, אם אני צודק שזה הקשר, ולפי דעתי ברור שזה הקשר לפרשת קדושים, אז יש כאן דבר מאוד מאלף, לפי דעתי הוא בא ללמד לא רק על ה... הוא בא ללמד על ההבדל בין המנהג הארץ ישראלי והמנהג הבבלי. המנהג הבבלי לוקח את מה שכתוב בתורה ומחפש את הביקורת. כמו שראינו בהפטרות על הקורבנות, כן? התורה מצווה על קורבנות, מביאים כהפטרה את הנבואות שיוצאות נגד ההקפדה על דיני הקורבנות, הקפדה יתרה, כדי ליישר את העם. בעצם זה התפקיד של הנביאים, זה גם התפקיד של ההפטרה, אומרים חכמי בבל. בשביל מה באו הנביאים? לצוות לקיים את התורה, ואם הם רואים הפרזה בעניין מסוים על חשבון דברים אחרים, באים הנביאים וצועקים, אל תפריזו! באו מתקני הפטרות הבבלים הקדמונים, בתקופה אני לא יודע מתי, ואמרו, אנחנו נאמץ את ההפטרות מהנביאים שנועדו ליישר את העם. ואם העם יפריז בעניין הקורבנות, מה מתאים לפרשת הקורבנות שבתורה יותר מתוכחת הנביאים לא להפריז בעניין הקורבנות? אותו דבר גם פה. התורה אומרת, קדושים תהיו כי קדוש אני. קורח לא הבין את זה כמו שצריך. בא הנביא ואומר, אם אתם לא תקיימו את מצוותיי, הלא כבני קושיים אתם לי. באו החכמים הקדמונים ואמרו, זה מאוד מתאים לפרשת קדושים דווקא. מה הפטרה ארץ ישראלית עושה? ממש את ההפך. היא מחפשת נבואה, היה כמו האשכנזים, פרנקפור. ופה הוא הפטיר, כנראה את יחזקאל כ"ב. גם כמו, זה אותו מנהג. אותו מנהג, אתם שמים לב, מי ש... הרוקח ופרנקפורט ומנהגי אשכנזים, פה מפטירים עמוס, אז פה מפטירים יחזקאל כ"ב. זה ברור. בא הרמה ואומר, מה? פה יקראו את עמוס דווקא. זה נתון. לא שומע. לא, לא, מי מדבר על זה? אף אחד לא דיבר על זה. עכשיו באו הפוסקים האחרונים ושאלו למה? מה השאלה למה? במה יוצא דופן המקרה של אחרי מות וקדושים שקוראים דווקא את ההפטרה הראשונה ולא את ההפטרה האחרונה? הרשו לי להציע הצעה. מה הבלבול? מי אמר הבלבול? מי הציע את הבלבול? תנמק את הצעתך. מה? מה? אז מה? את מה שאת... הסבר כזה לרמה לא ניתן. ניתנו כל מיני הסברים לרמה, אבל לא מה שאני אומר לכם. הרמה כתב שצריך לקרוא את עמוס ט"ז, הלא כבני קושיים, בגלל שבאמת זאת ההפטרה של קדושים. אלא מה? מכיוון שאצל האשכנזים, חלק מהם, לא כולם, אצל האשכנזים בגרמניה, בפרנקפורט, בפוזן וברוקח, כך כתוב באמת, מכיוון שאצלם הם קוראים עמוס לאחרי מות וקדושים הם קוראים התשפוט התשפוט, ולפי הכללים היה צריך לקרוא, אם כן, במנהג הזה התשפוט התשפוט, בא המורדכי, אני לא יודע מה המורדכי אמר, אבל בא הרמה ואומר, לא, צריך לקרוא במקרה הזה את... כשהן מחוברות, צריך לקרוא הלא כבני קושים. מה הטעם לזה? כי באמת הלא כבני קושים זה הפטרה של קדושים. וכך זה בחומשים כתוב. כלומר, בחומשים זה מצוין שהפטרת קדושים זה הלא כבני קושים. אני אגיד לך מה, אני קורא לזה סינדרום הארנבת והשפן.
מה קשורים הארנבת והשפן לעניין?
אז אני אסביר. בתורה כתוב שאסור לאכול ארנבת ושפן, למה? לא, יש, הם מעלי גירה, אבל הם לא מפריסי פרסה. באים החוקרים ואומרים, צר לנו, ארנבת והשפן אינם מעלי גירה. זו קושיה מאוד ידועה. אז למה התורה אמרה שהם מעלי גירה? אומרים הפרשנים, בגלל שהם נראים כאלה. אז בגלל שהם נראים כאלה צריך לומר שהם מעלי גירה? תשובה כן, התורה אומרת ככה. מישהו עלול, התורה נותנת סימני הבהמה והחיה הקשרה, שזה מפריס פרסה ושעושה השסר ומעלי גירה. מישהו עלול לטעות בארנבת והשפן. מה הסיבה שעלולים לטעות בהם ולחשוב שיש להם מעלי גירה? כי הם כל הזמן לא עושים את המזון ושזה סימן מובהק למעלי גירה. הם עושים את זה מסיבות אחרות, הם אוכלים מסטיק, אני לא יודע בדיוק למה. אבל בכל אופן, הארנבת והשפן נראים כלפי חוץ כמעלי גירה. אומרת התורה, אז בואו נשים אותם בין מעלי הגירה ונגיד שאף על פי שהם נראים לך כאלה, אסור לאכול אותם. כי אפילו אם אתה טועה וחושב שמעלי גירה, דע לך שמה? שהם לא מפריסי פרסה. אז מה אני מתכוון? הרבה פעמים אומרים לך משהו, ולמרות שאומרים לך, כדי שלא תתאם, ליתר ביטחון אומרים לך משהו, אפילו שהסיבה היא לא הסיבה האמיתית. ובכן, הסיבה האמיתית זה לא בגלל שהוא מעלה גירה, הוא גם לא מעלה גירה ולא מפריס פרסה. הארנבת והשפן לא שונים בזאת מהקוף ומהאריה והפנתר. הם אותו דבר. אבל אתה חושב שהוא מעלה גירה, אז לשיטתך אומרת התורה, אל תאכל אותו כי הוא לא מפריס פרסה. כלומר, הבנתם את הרעיון, גם פה. באמת, מסתירים לאחרמות וקדושים, צריך להפתיר הלא כבני קושיים. הסיבה האמיתית שצריך להפתיר הלא כבני קושיים, מה היא? שזאת ההפטרה השנייה, וזה לפי הכללים, זה בסדר. אבל כיוון שאתה שבוי במנהג של הרוקח ושל פרנקפורט, שהלא כבני קושיים זה ההפטרה של אחרמות, אז אני אומר לך שלדידך זה יוצא דופן פרשת אחרמות וקדושים, שצריך להפתיר בראשונה ולא בשנייה. כי לדידך היא ראשונה, אבל לשאר העולם היא באמת שנייה. וזאת האמת. כלומר, בחומשים, כבני קושיים זה הפטרת קדושים, ואחרי מות זה הפטרת התשפוט התשפוט. אז באמת לגבי רוב העולם, זה פשוט שקוראים את כבני קושיים. בא רמה ואומר, אולי זו גם כוונת המורדכי, אבל במנהג שהחליפו את ההפטרות, בכל אופן תקרא את הלא כבני קושיים, אפילו שזו הפטרה ראשונה. כי מצד האמת היא ההפטרה השנייה, או מצד רוב העולם אולי, היא ההפטרה השנייה. הבנתם את מה שאני אומר? כלומר, מה שיצר את היוצא דופן, זה הבלבול באמת. הבלבול שאותן הפטרות קוראים גם לזה וגם לזה, מעורר את השאלה, אז מה נקרא כשאחרי מאות וקדושים מחוברות? בהרמה ואומרת, למנהג האשכנזים תקראו את הראשונה. והסיבה היא שלפי מנהגים אחרים זאת ההפטרה השנייה. האם זה ברור? אנחנו רק בהתחלת הדרך, אתם עוד לא יודעים מה מצפה לנו בהמשך. לפי דעתי עמוס ממש קשור לפרשת קדושים. הרעיון הזה של הצוות הלא כבני קושיים אתם לי כנגד קדושים, תהיו, בעיניי זה הטעם לבחירת ההפטרה, ברור לי כמעט שזה, שבמקור הפטרת הלא כבני קושיים דווקא שייכת לפרשת קדושים. עד כאן זה ברור. ברור, כן. בפירוש אין לו מקור. כתוב שבחומשים זה מה שמודפס. החומשים הם הקובעים יותר מכל דבר את המנהג. אתה מתכוון שאין לזה מקור ספרותי? מה?
זה
מנהג
שהוא
נכנס
בשנים האחרונות.
מי אומר לך בשנים האחרונות? אז אם תעיין בכל החומשים של מאות השנים האחרונות שנתפסו באשכנז, תראה שכולם התפיסו את הלא כבני קושיים בפרשת קדושים. לא, הרוקח משקף מנהג מסוים שהיה בגרמניה. אבל אני לא בטוח שבגרמניה עצמה אפילו היה מצב ככה בכל הערים. בפרנקפורט כן, אבל אני לא יודע אם בערים אחרות. אז רגע, זה הטעם שאני נתתי לרמה. עכשיו בא מתי משה, שהוא פוסק חשוב מאוד בעניינים הללו, והוא נותן טעם אחר. הוא אומר, לא, לא, כבר הוא לא קיבל, אף אחד לא קיבל את הטענה שלי. אומר המתי משה,
עוד לא אמרנו את הלבוש. הלבוש, אולי נתחיל מהלבוש. הלבוש חולק על הרמה. למה הוא חולק על הרמה? הוא אומר, מה שכתוב ברמה מבוסס על הטעות שבחומשים. הטעות שבחומשים, מה הטעות שבחומשים לפי דעתו? בחומשים מודפס, בכל החומשים כמעט, מודפס שלפרשת, זה מעניין אגב, שהחומשים לא מתחשבים בכל ה... יש להם את... להם יש את המנהגים שלהם, של המדפיסים. בכל החומשים כמעט כתוב להפטיר לאחרי מות, התשפוט התשפוט, ולקדושים להפטיר את הלא כבני קושיים. עכשיו הוא אומר, מה שכתוב במורדכי, שבאחרי מות קדושים מחוברות צריך להפטיר את הראשונה, מהי הראשונה? התשפוט. אז הוא אומר, באמת כוונתו התשפוט, זה הפוך ממה שאני אומר. הוא אומר, אבל אנחנו כבר יודעים שהאמת היא לא כמו שמודפס בחימושים. אנחנו יודעים שהאמת היא שהתשפוט קוראים לפרשת קדושים. אז באמת צריך לקרוא את התשפוט. כלומר, זה לא מקרה יוצא דופן, צריך באמת להפטיר את הפרשה השנייה, את ההפטרה השנייה. עוד פעם, הלבוש דעתו, הוא חולק על הרמה, הלבוש, ואומר לא, צריך להפטיר אם הן מחוברות דווקא את התשפוט התשפוט. למה? כי זאת ההפטרה של פרשת קדושים. מה שמרדכי אמר שצריך להפטיר את ההפטרה הראשונה, זה הוא אמר לפי הטעות של החומשים. אבל לפי האמת, לא צריך לתקן שום דבר, לא צריך לתקן שום טעות, ואז צריך לקרוא כרגיל את ההפטרה השנייה, ולכן הוא אומר לקרוא את ההפטרה של התשפוט התשפוט. אבל המגן אברהם אומר שככה לא נהגו. הוא אומר, בכל המנהגים, בפרשות מחוברות, קוראים את הלא כבני קושיים, אומר המגן אברהם, וגם המשנה ברורה. למה? לפי טעמי, אני דומה מאוד ללבוש, רק הפוך. אני אומר, למה באמת קוראים את הלא כבני קושיים בכל המקומות? כי זאת ההפטרה של פרשת קדושים, בחומשים. אז הם קוראים את השנייה. בקיצור, תסבוך, אבל אני עכשיו מגיע למטה משה. המטה משה... ניתח את דברי הרמה והגיע לטעם כזה. למה לקרוא הלא כבני קושיים, למרות שזאת ההפטרה של פרשת אחרי מות? אומר המטה משה רעיון חדש, כדי להימנע מלקרוא הפטרה שעוסקת בתועבות ירושלים. מוכר לכם הטעם הזה? זה חידוש גדול שנפל לבית המדרש. מה? נגד הלבוש. זאת אומרת, הסדר הוא של הלא כבני קושיים זאת הפטרת אחרי מות, התשפוט התשפוט זה הפטרה הזאת, וצריך לקרוא את ההפטרה של אחרי מות. לא כמו הלבוש, כמו הרמה, הוא בא לפרש את הרמה. הרמה כותב שזאת ההפטרה של אחרי מות, וצריך להפטיר בה למרות שהיא הפטרה ראשונה. אז הוא אומר, למה? אומר המטה משה, צריך להימנע ככל האפשר מקריאת התשפוט התשפוט. מה יש בהתשפוט שצריך להימנע ממנה? אז אם אתם זוכרים, מה הפסוק הבא, התשפוט באותו פסוק, הודה, התשפוט, התשפוט, בן אדם, התשפוט, התשפוט, את עיר הדמים, הודה את הודה, והודעתה את אוהבותיה. הרי זה מזכיר לנו, אומר המטה משה, את פתיחתה של ההפטרה ביחזקאל ט"ז, שהיא פותחת גם כן באביך האמורי ואימך חיתי, הודה את ירושלים את אוהבותיה. ולזה התנגד רבי אליעזר. ומזה אשכנזים, בגלל זה אשכנזים בפרשת שמות, חיפשו הפטרה אלטרנטיבית, אתם זוכרים? מה? הבאים יש ראש יעקב, זו הפטרה ארץ ישראלית לסדר ואלה שמות, זוכרים? אז אומר, מה ההבדל בין הפטרת יחזקאל ט"ז, נודה את ירושלים את אוהבותיה, לבין ההפטרה של יחזקאל כ"ב, התשפוט התשפוט, את עיר הדמים, הודה את אוהבותיה. זה אותו דבר. רבי אליעזר שהקפיד על זה, מסתם היה מקפיד גם על זה. ואם כן, אומר המטה משה, צריך להימנע מקריאת ההפטרה הזאת. אז אם יש מקרה של פרשת אחרי מות וקדושים נפרדות, וצריך לקרוא להם שתי הפטרות, שזה מקרה נדיר, אומר המטה משה, אין לנו ברירה. אנחנו קוראים את התשפוט התשפוט, אפילו שמדובר שם על תועבות עיר הדמים, תועבות ירושלים, כי אין לנו הפטרה אחרת. אבל ברגע שהן מחוברות הפרשות, אז יש לנו שתי הפטרות אפשריות, אנחנו נעדיף את הלא כבני קושיים על פני ההפטרה, של הודעת תועבות ירושלים, ונצליח להימנע מלקרוא את ההפטרה הזאת. עד כמה הבנתם? כלומר, למה לדעת הרמה, אומר המטה משה, למה עדיף לקרוא את עמוס, למרות שזו הפטרה הראשונה, כדי להימנע מלקרוא את תועבות ירושלים ביחזקאל כ"ב.
האם זה ברור הנימוק הזה? ובכל אופן הוא אומר, אבל אם הן נפרדות, אין מה לעשות. אז קוראים פה את קטני גושים, ופה את תועבות ירושלים, התשפוט התשפוט. מה זה? למה מתי משה? שלוש פה? לא, זה ארבע, אנחנו מדברים פה. פה כתוב הודעה את תועבות אבותיהם. התועבות של אבותינו זה לא בעיה, אבל תועבות ירושלים, זה רבי אליעזר הקפיד. אתם זוכרים שאנחנו שאלנו על מה הוא הקפיד, והיו דעות שונות מה הייתה ההקפדה שלו. כי לדעת הלבוש, הוא בכלל לא הקפיד על תועבות ירושלים. הוא הקפיד על הפסוק, אביך אמורי ואימי חיתית. כלומר, על הייחוס של עם ישראל. אז יכול היה דווקא מתאים לו להקפיד על הלא כבני קושיים אתם לי, לפי הפירוש הזה. אבל אנחנו נעזוב את זה. בואו נגיד שהוא הקפיד שלא לקרוא את תועבות ירושלים. עכשיו, אף אחד לא הזכיר את יחזקאל כ"ב, כל הדיון היה על תועבות ירושלים בט"ז. המתי משה אומר, הוא הדין לגמרי גם לפרק כ"ב. ועדיין אנחנו אומרים, אפילו אם הוא הדין לפרק כ"ב, הרי אין הלכה כרבי אליעזר, שום פוסק לא פסק כרבי אליעזר. וטוב, אבל עובדה שאנחנו בשמות, נמנעים לקרוא את תועבות ירושלים. אז מה, במה קדושים, אחרי מות קדושים יותר טובה משמות? אז אומרים לו, אבל יש כאן הפתעה כזאת שגם האשכנזים קיבלו אותה. טוב, הוא אומר, אין ברירה, אין ברירה. אבל כשקוראים אותם במחובר, יש ברירה. מה הברירה? לקרוא את ההפטרה הראשונה, לא כבני קושיים אתם. עד כאן ברור. עכשיו בא הדבר החדש. בירושלים אמרו, אנחנו נוגעים בדבר, מדובר על תועבות ירושלים, אנחנו מדברים כבר על 100 שנה בערך, מנהג של 100 שנה, אולי יותר. אמרו, אז עוד סלסול, אמרו, אפילו כשהפרשות נפרדות וכל אחת פנויה להפטרתה, אנחנו לא נקרא תועבות ירושלים. בירושלים? נקרא על תועבות ירושלים? לא יקום ולא יהיה. טוב, אז מה תקראו? אז כשהגיעו לפרשת החרמות, אין בעיה. לפי מנהג האשכנזים, הרוקח ועוד, מה קוראים? הלא כבני קושים. מה נקרא עכשיו בפרשת קדושים? מה? אתם אומרים, יש כאן מבחר גדול. אז מכל המבחר הזה, הם בחרו את שש. עוד פעם לקרוא הלא כבני קושים. ואז נוצר המנהג המשונה ביותר, שבירושלים, וכך נוהגים בהרבה מאוד בתי כנסת בירושלים, שבירושלים קוראים שבת אחר שבת הלא כבני קושיים.
אין להם בעיה במחוברות.
מה? אין להם בעיה במחוברות, הם קוראים אותה. כלומר, הם העבירו את הדין של הרמה במחוברות, הרי זה ממש נגד הרמה. כי הרמה אומר, רק במחוברות קוראים את הלא כבני קושיים. משמע בנפרדות, אז קוראים שתי הפטרות שונות. בירושלים אמרו, לא, אנחנו לא קוראים על תועבות ירושלים, אלא קוראים שבת אחר שבת אותה הפטרה. מה? לא, הרמ"א סובר שזו הפטרה של החרמות, התבלבלתם, הצלחתי לבלבל אתכם. הטעם שאני נתתי לרמ"א, תעזבו בכלל. בפשטות דברי הרמ"א זה הפטרת החרמות. אז קוראים פעמיים בירושלים, קוראים פעמיים את הלא כבני קושיים. בקיצור, בירושלים קוראים לפרשת החרמות הלא כבני קושיים, לקדושים הלא כבני קושיים, מחוברות הלא כבני קושיים, הכל הלא כבני קושיים. איפה מצאנו שקוראים שתי הפטרות בזה אחר זה? אז מצאנו דבר כזה, בירושלים, רק בירושלים. איפה מוצאים שתי הפטרות סמוכות? רק בירושלים. פענחו את הרמז. זה יכול לקרות רק בירושלים. פורים המשולש. בפורים המשולש כתבו הפוסקים שבשבת זכור קוראים פקדתי את אשר עשה עמלק, ובשבת, הרי בפורים המשולש זה יכול להיות רק בירושלים, שתתווה זה שבת, אז קוראים בשבת את ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. מה מפתירים? גם פקדתי. אז בירושלים יש כבר מסורת של קריאת שתי הפטרות שבת אחר שבת. אז מזה הם אמרו, גם פה נקרא שבת אחר שבת, הלא כבני קושיים. רבותיי, זה נגד כל ה... נגד הכל. פשוט, זה תראו איך דבר, הרי ההלכה היא שקוראים אפילו את הודעת ירושלים את אוהבותיה ביחזקת יציים. אין הלכה כרבי אליעזר. הרמב״ם והתימנים קוראים את ההפטרה הזאת. כאן אנחנו מדברים על הפטרה בכלל שונה, שעליה לא דיבר רבי אליעזר, ושלפי כל המנהגים קוראים אותה לפחות כשקדושים והחרמות נפרדות. באו ירושלמים ואמרו, אפילו כשהן נפרדות לא נקרא את ההפטרה הזאת. עכשיו אתם זוכרים מה אמרתי לכם, איך צמח, ממה צמח החומרה הזאת, איך היא צמחה? אני הסברתי לכם בפרשת שמות. נראה אם מישהו זוכר. אפילו הבאתי דוגמה ממציצה במילה, אני חושב, או לא הבאתי. אני לא יודע. אתם זוכרים, לא זוכרים. מה אמרתי? אמרתי, שהסיבה שבגללה הדבר הזה לא מתקיים, ההלכה של הרמב״ם שקוראים הודעת ירושלים את אוהבותיה לא מתקיים, זה לא כל כך בגלל שהם מחמירים בהלכה. אין הלכה כרבי אליעזר, אף אחד לא אמר שהלכה כרבי אליעזר. אלא בגלל מה? בגלל המעשה שנוגע לקישקה של בעל הקורא. הרי שם מסופר על בעל קורא, שקרא את הפרק הזה, שהוא על פי הדין. אמר לו רבי אליעזר, עד שאתה בודק בתולדות ירושלים, צריך לבדוק בתולדות עמך, ומצאו בו שמץ פסול. איזה בעל קורא יסכים מעתה לקרוא את הפרק הזה? הרי הוא עומדים לפניו, אם הוא קצת תלמיד חכם, עומדים לפניו דברי רבי אליעזר, ואומר, אני לא מוכן להסתכסך עם רבי אליעזר. וברגע שיש לך מצב כזה, אז אף אחד לא מתנדב לקרוא. בקהילה שיש בה קצת תלמידי חכמים, אף אחד לא רוצה לקרוא את ההפטרה הזאת. נאלצו לחפש הפטרה אלטרנטיבית, גם אצל הספרדים וגם אצל האשכנזים. רק התימנים לא מפחדים. אתם מבינים? אני הסברתי לכם את זה אז. כל מנהג שתלוי באדם פרטי, אני לא דיברתי איתכם על מילה. במילה יש שני דברים שמחללים שבת על המילה. בתלמוד, בש"ס. רחיצה בחמין, משום פיקוח נפש, ומציצה, וזה גם חילול שבת. שני הדברים האלה הם דוחים את השבת. עכשיו, רחיצה בחמין, כידוע לכם, היום לא מחללים שבת על רחיצה בחמין, ואפילו ביום חול. לא רוחצים בחמין את התינוק, ונדמה לי אפילו שאסור לרחוץ אותו. אני כבר גומר. בשלוש וחצי. אתם שומעים? מה קרה? למה רחיצה? עכשיו מציצה, גם כן אמרו שזה משום פיקוח נפש, אבל מציצה מוצצים אפילו בשבת גם היום. מה קרה? בגמרא יש מאמר של אחד האמוראים. כל אומנה, כלומר מורה, זה לא מייץ, מעבירים עלי. מפטרים אותו ולא נותנים לו להיות מוהל. אז בעניין הרחיצה מוטלת על מי? על האמא. אז האמא פעם לא רחצה, ראו שלא קרה כלום. עוד אמא לא רחצה, לא קרה כלום, ביטלו את המנהג הזה. למצוץ זה מוטל על המוהל, ועל המוהל הזה אומרת הגמרא שמי שלא ימצוץ יפטרו אותו, שום מוהל לא היה מוכן לסכן את משרתו, ולכן המציצה עומדת וקיימת. משהו מעין זה אני אומר על הקריאה של יחזקאל בצהל. כעדות למה שאני אומר, אני רוצה לקרוא לכם מאמר, ובזה נסיים, מאמר של, מה זה, איפה זה? הנה. של אחד בשם שמואל הכהן ויינגרטן, שכתב על העניין הזה ובא להגן בחירוף נפש על המנהג של אנשי ירושלים, שלא קוראים אף פעם בשום תנאי את התשפוט התשפוט. רק מנהג ירושלים. המאמר הזה הוא חסר ערך מבחינה תורנית, אין לו שום, ממש חסר כל ערך, אבל הוא יהודי ירושלמי ותיק, והוא עשה עבודת שדה. וכך הוא מספר, בשנת תפשין ג' התפללתי בבית הכנסת הגרא שבשערי חסד במניין של הרב חרלאפ. באתי בפרשת קדושים לבית הכנסת קצת מאוחר, באמצע פסוקי דזמרה. הרב רמז לי לבוא אליו ואמר לי, עדיין לא ברכתי ברוך שאמר, כי חיכיתי למישהו שאוכל להטיל עליו את השליחות. בעל הקריאה הקבוע של המניין שלנו, הרב חיים יהודה יעקובזון, שרגיל לבוא בזמן, כי הוא יהיה כיעקובזון, עדיין לא הגיע. ואני משער מדוע. הוא חושש שיצטרך לקרוא את הפטרת התשפוט התשפוט, המדברת בתועבות ירושלים. לכן הועיל ללכת אליו ולהגיד לו שמנהגנו בירושלים לא לקרוא בהפטרה הזו. עשית כמצוותו. קיצור, יהודי לא רוצה לומר, אני עדיף ללכת לכותל, להתפלל בכותל, ולא להיות בעל קורא בשבת הזאת. אחר כך דיברתי עם רב שמואל פפרמן, ואני מוסר כאן את דבריו. אומר רב שמואל, אני קורא בתורה שבת שבת זה למעלה מ-40 שנה. זוכר אני שבשנים שקראו בכל ירושלים, וגם במניינו של רב שמואל סלנט, שהיה רב בירושלים 70 שנה, בשתי שבתות רצופות, הפטרת הלא כבני קושיים, וקרה מקרה בבית הכנסת אשר בבתי ברוידה, כאשר התחיל הקורא לקרוא בפרשת קדושים, בנפרד, את הלא כבני קושיים, קרא לעומתו רב גדול אחד מהעולים החדשים, קוראים התשפוט, קוראים התשפוט, כי כך כתוב באמת ברמה, כך כתוב אצל כולם. תקשיבו עכשיו היטב מה הסיפור אומר. ירד בעל הקורא מעל הבימה ואמר, אני אינני מוכן לעמוד בהקפדתו של רבי אליעזר. אם כבוד תורתו רוצה דווקא בהפטרת התשפוט, יעלה כבוד תורתו ויקרא. לבסוף הכריעו המתפללים והקורא קרא את הפטרת הלא כבני קושיים. זה הדבר הכי בעל ערך שיש במאמר, כי הוא מסביר לכם את הדינמיקה של איך קורה שהפטרה נדחית ממקומה וקוראים פעמיים הלא כבני קושיים בגלל איזה חומרה ואיזה חשש רחוק שבאמת אין לו שום יד ורגל. אבל כשמישהו חושש לעצמו ולאורו לא להסתכסך עם רבי אליעזר בן הומקנוס, כך נוצרים מנהגים. אחר כך באים לתת לזה ביסוס תורני שערכו כקליפת השום, אבל כך נוצרים הדברים.